בואו, אולי באמת תקרא קצת, נכנס לאווירה. אנחנו הגענו לפרק ט' פסוק ו'. ויאספו כל בעלי שכם וכל בית מילו, וילכו וימליכו את אבימלך למלך עם אלון מוצב אשר בשכם. ויגידו ליותם, וילך ויעמוד בראש הרכיזים וישא קולו ויקרא. ויאמר להם, שימו אלי בעלי שכם וישמע עליכם אלוהים. הלוך הלוך ויצאים למשוך עליהם מלך, ויאמרו לזית מלכה עלינו, ויאמרו להם לזית, איך הודלתי את דשני, שבי יכבדו אלוהים והאנשים, והלכתי לנוע על העצים. ויאמרו העצים לתאנה, לכי את מלכי עלינו. ותאמר אומר להם התאנה, איך הודלתי את מותקי ואת מותתי הטובה, והלכתי לנוע על העצים. ויאמרו העצים לגפן, לכי את מלכי עלינו. ותאמר להם הגפן, וחודלתי את ירושי המשמח אלוהים והאנשים והלכתי לנוע על העצים. ויאמרו כל העצים אל האטד, לך אתה מלוך עלינו. ויאמר האטד אל העצים, אם באמת אתם מושכים אותי למלך עליכם, בואו חשבו בצדקה. אם אין, תצא אש מן האטד ותאכל את ארזי הלבנון. ועתה אם באמת ובתמים עשיתם אתם לראו את אבימלך, ובתובה עשיתם את ירובעל ואת ביתו, ואם קידמו לידיו עשיתם לו. שנלחם עלי עליכם וישלח את נפשו מנגד ויצר אתכם מיד מדיין. ואתם קמתם על בית אבי היום ותרבו את בניו שבעים משלם עליך ותמליכו את אבי מלך בן עמתו על בעלי שכם כי אחיכם הוא. ואם באמת ותמים עשיתם עם ירובעל ועם ביתו היום הזה שמחו באבי מלך וישמח גם הוא בכם. אם אין, תצא אש מאבימלך ותאכל את בעלי שכם ואת בית מילו, ותצא אש מבעלי מילו, ותצא אש מבעלי שכם ומבית מילו, ותאכל את אבימלך. היה לו סותם, ויברח מלך בערה וישב שם מפני אבימלך אחיו. רציתי להתחיל מעניין אחר, שיהיה לנו בהמשך, אבל כבר בפרשה הזאת לידינו, אז נלמד אותה, מה שנקרא משליותם. טוב, הם הגיעו לאלון מוצב אשר בשכם, כלומר, המליכו אותו בשכם למלך, כנראה על שכם ועל סביבותיה. בהמשך זה עולה שנגיד גם תבץ, הייתה חלק מהממלכה הזאת, תבץ מזוהה בטובס, כלומר, קצת מצפון מזרח לשכם, ויש לנו כאן עוד כמה מקומות, כלומר, כל האזור הזה של שכם. הוא ברח לבערה, ושם כבר יד אבימלך לא הייתה כדי להשיג אותו. בערה נמצאת פחות או יותר ליד נמל התעופה עטרות. כלומר, יותר דרומה כבר קרוב לירושלים. שם זה כבר היה מחוץ לגבולות הממלכה של שכם. אנחנו לא מדברים על גבולות מוגדרים, אנחנו מדברים על בערך אזורים. שבהם שכם מולך. שכם עולה לראש הרכיזים, שוב אני מזכיר לכם את התמונה. שכם נמצאת בעמק הזה כאן. עמדנו מוגנת וכאן למעלה נמצא הרכיזים. מה שתארו היום, אני אומר כאן, זה הכביש נצהר לפלוגים, וכאן במקום הזה נמצא כפר שעולה היום לשם אופרו. עולה לשם אופרו, אופרו. והנטייה היום לומר שזוהי אופרת הגרש. וכן, הם כולם נמצאים כאן,
יותם, אמרו להם מכאן, עושה את הנאום שלו, ושם בורח למדרון אחורי, ומתנדף, והולך ומגיע עד בעירה, ונראה משהו על המשל שלו. ויגידו ליותם, וילך ויעמוד בראש הר גריזים, וישא קולו ויקרא ויאמר להם שמעו אלי בעלי שכם ונשמע עליכם אלוהים, הלוך הלכו העצים למשוח עליהם מלך. כן, המשל פה נראה קצת ארוך לאן שהוא מוביל, אבל דבר שאולי מסביר לנו משהו על משלים בכלל ועל משלים במקרא בפרט. פה נראה משל מאוד ידוע, נסתכל רגע במשל הכרם בישעיהו ה' לצורך העניין. אחר כך נראה עוד איזה משל בירמיהו, ואז נסביר. פרק ה' בישעיהו מפורסם מאוד, השיר ענה לידידי שירה דודי לכרמו. כרם היה לידידי בקרן בן שמן, ויזכרו ויסקלו ויתהו שורק, ואיבן מגדל בתוכו, וגם יקב חסר בו. ויקרב לעשות ענבים ויעז באושים, ועתה יש לנו שלהם את שיהודה שקטון הבנים וכרמי מה לעשות על לכרמי, ולא עשיתי מדוע קיוויתי לעשות ענבים ויעז באושים. ועתה ומיד הודיענה את חבת אשר אני עושה לכרמי, עשר לסוכתו, והיה לבאר פרות דרוב, היה למרמס, ושוטר ובטר, ויזמר ולא ידע, ולה שומרים בשיים, והלהבים מצווה מהמתיר על המדע, כי חרם אדוני צבאות בית ישראל בית שיהודה נטש השואב, ויקרב למשפט בני מספח לצדקה בני צדקה. המשל פה, כמו כל דבר טוב, מתחלק באופן ברור מאוד לשלושה חלקים. חשוב לי לתת את ההברה, אפשר להגיד, השלב של המשל והשלב של הנמשל, אבל אני הייתי מחלק את זה בצורה אחרת. החלק הראשון הוא החלק היפה. שירה לה לידידי שירה דודי לכרמו, קרם היה לידידי בקרן בן שמן, ויזכרו ויסקלו ויתהו ויסרק, ‫האם הם נגדל את הרובק, ‫הם יקב חסר בו, ‫והקם לעשות ענבים, אופ, עד כאן. ‫כלומר, אנחנו צריכים קצת ‫להבין את האווירה. ‫אני מעריך שאנחנו נמצאים, ‫זה גם עולה מכל ההמשך, ‫שהוא אומר, פסוק י' א', ‫הוא עם השכימי בבוקר שיחר ירדוף, ‫ומאחרי בנשף יין ידליקם, ‫ויח כינור ונבל תוף וחליל, ‫ויין משתיהם. ‫אבל אנחנו צריכים קצת להיכנס לאווירה. ‫ברור שאנחנו נמצאים פה בין הזמנים, ‫כלומר, בחודש אב, ‫לא כל כך חשוב שזה בין הזמנים, ‫כמו שחשוב שזה עונת הבציר, ‫ואנשים שותים יין, ‫ואנשים יושבים בפאבים ‫ושותים את היין, ‫וכל אחד מביא את היין ‫מהכרם שלו לטעום, ‫אני לא יודע, אולי לוקח זמן, ‫או זה חודש אחר כך, ‫לא משנה כרגע מתי, ‫כל אחד מביא מהכרם שלו שיתאמו, סוג הענבים שלו וכולי, ואנשים לאט לאט שותים, והרוח מתרוממת, ואז קורה מה שקורה בתרבות העתיקה, כל אחד פותח באיזשהו דקלום יפה עם משלים ועם כל מיני דברים שבו הוא מתאר את שבח הכרם שלו. כלומר, בינתיים ישעיהו לא מופיע פה כישעיהו הנביא, אלא מופיע פה באיזשהו מקום, כאיש זר, כאיזשהו קורם, וכשכל אחד נותן את הדקלומים שלו, אז גם הוא נותן את הדקלום שלו. ואז שכולם מקשיבים ורוצים למחוא כפיים, אז בבת אחת הוא עובר מויקב לעשות ענבים, ויעש באושים. ואז פתאום השירה הזאת, כשכולם מלעיזים, הופכת להיות קינה. הם שפטו לה בני ובן כרמים, ולעשות את הכרמים, ולעשית, אם אני לא קיבלתי לעשות ענבים, ויעש באושים, ואתה הודיע, נעשה משהו כתוב, היה לבר, פרות דרוב, היה לנרמס, אף אחד לא ציפה לזה. פתאום מתברר שבן אדם הזה בא לאיזה פאב, ובמקום להצטרף למשתה ולחגיגה, מאכיר לכולם את מצב הרוח ואומר בכלל דברים אחרים. ואז אומר, והשידר בתא לא יזמר ולא ידע ועלה שומרים ושייט. נקודה. עד כאן זה סתם איזה קורם לא יוצלח שבא לקטר. ואז עדיין לא הגעתי, עדיין לא גמרתי את המשל. מה הוא אומר עוד? ולא יזמר ולא ידע ועלה שומרים ושייט, מה הוא אומר עוד? ועל העבים עצבה מהמתיר עליו מטר. כלומר, פתאום מוסר את המסכה, לא מדובר פה על איזשהו קורם לא יוצלח, אלא מדובר על מנחים. שמדבר בשם השם. שהרי כהן, כמה שיהיה מצליח יותר, כמה שיהיה מצליח פחות, לא יכול לצוות על האבים שלא להמתיר מתי, נכון? כלומר, מישהו כאן מדבר בשם השם. ואז, כאשר ברור שהוא נביא, אחרי שהוא גומר, והלווים מצווים להמתיר למדה, כי חרם השם צבאות בית ישראל, ואיש יהודה הייתה שעה שבאו, וישב ויקם למשפט בעיני מספח לענבים, לצדקה, והנה צעק. וכמובן, כל ההמשך, הוי משכימי בבוקר שקרק לדוף ומאחרי בנשף יין ידליקה. אבל יש הדרך שבה הוא מושך אליו את הקהל, שר שיר, ואז פתאום הוא מפרצץ להם את זה בפרצות. ירמיהו בשלב מסוים אומר, כל נבל היא מלא יין. ברור שאיפה הוא אומר את זה. וזה בית מרזח, נכון? כל נבל היא מלא יין, וכולם רוצים לשמוע את השיר, והוא אומר, הנני ממלא את אב הזה ואת יושבי ירושלים, שקרום אני פצתי מאיש באחיו וכו' וכו'. כלומר, יש שהשלב הזה שבו אתה לוקח את תשומת הלב, שאנשים מקשיבים לשיר היפה. ואז אתה מפוצץ אליהם את זה בפרצוף פתאום. זה מה שקרה כאן. כלומר, כרגע הוא עדיין נמצא בזמן טוב. כולם מקשיבים ועומד מישהו על ראש ההר. והלוך הלכו העצים למשוח להם מלך, לרים שעה מאוד, זה נשמע מאוד נחמד, עוד מעט הוא יגיע, כמובן, לנמשל שיהיה אבי מלך וירומם אותו איזה מלך גדול הוא יהיה, ויש לנו בהתחלה גפן ותאנה וזית, ותכף בטח יהיה משהו הרבה יותר טוב מהם, הרבה יותר טוב מהם. ומתברר שאמרו העץ הרביעי, האטד. כלומר, ברגע שיותם מזכיר את האטד, כלומר, אחרי שכל העצים אומרים, ואמרו כל העצים אל האטד, לך מלוך עלינו, מהרגע הזה ברור ליותם שהוא על זמן שאול. נכון? כלומר, שעוד מעט פותחים כלפיו במרדף, כיוון שהוא רחוק מהם, הוא על ראש הדיסים, והם צריכים לטפס למעלה, אז יש לו עוד 2-3 דקות כדי לדבר, לפני שהוא יברח. אבל זה הרגע שהוא עובר, זה הרגע שבו הוא עובר לידיעה שברור לאן הוא הולך.
רגע, אבל הוא נביא, הוא לא
אכפת לו. הוא לא נביא. הוא בן של גדעון, הוא לא נביא.
מה
אכפת
לו? זה השם אמר לו. אז לא היה אכפת לו.
השם לא אמר לו את זה. השם לא אמר לו את זה, הוא המציא את זה. עכשיו, בואו נראה את מה קורה פה עם העצים ומה משמעות קודם כל תחילת המשל. מדבר אל הזית, מדבר אל התאנה ואחר כך אל הגפן. ממש שלושה עצים מבורכים שנמצאים שם בשומרון היטב. ניתן למצוא גם את אלה וגם את אלה, אותיתי כרמים בערי שומרון, להגיד שם שהכל מלא זיתים, זה פשוט לנסוע לשם היום ולהסתכל, הכל מלא עצי זית, יש גם הרבה תאנים. ויש כאן איזושהי אמירה ששוב מעלה אצלנו את השאלה שכבר דיברנו עליה, לאן הוביל בדיוק גדעון את הרעיון שהוא לא רצה למלוך. כשאמרו לו משול, באנו גם אתה, גם בנך, גם את בניך, הוא אמר להם, לא הם שואלים לכם, לא הם שואלים לכם, השם ישאלו לכם. אמרנו שהוא לקח איש נזם שלו, הכנפות, ראינו את הדבר הזה. וכשאנחנו מדברים עד מות גדעון, משמע שהיה לו איזשהו פיקוח על העם, אבל ודאי לא כמו שליט או מושל גדול, וודאי לא בצורה שתעבור לבניו. ושוב אני אומר, העובדה שההחלטה של גדעון יכולה להתפרש בצורות שונות, זה דברים שקורים גם אצלנו. גם אצלנו, אתה יכול לקחת כל מיני החלטות של שליטים, או של שליטים פוטנציאליים, או של מצביעים, וכל אחד יפרש את זה על פי דרכו. יש לנו הפירוש האידילי, ואני מאמין שהוא הקרוב יותר לגדעון, אבל אני לא בטוח אפילו אצל גדעון שהוא היחיד. וזה היה אמירה, מה אתם צריכים שליט בשר ודם?
ותראו, כי נחש מלך בני עמון בא לכם, ותאמרו לו, כי מלך ימלוך עלינו, והשם אלוהיכם, מה מלככם? מה שמופיע בנאום של שמואל, ושמואל מתחיל, וישלח השם את ירובעל. כלומר, מדבר באמת על מה שקרה עם גדעון, כלומר, בהחלט ניתן להבין את זה, מלכות בשר ודם עלולה להטיל צל על השליט האמיתי, על מלכות השם בעולם. יותר טוב בלעדי. ואז יודעים כולם, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, כמה טוב, אמרנו, זה לא תמיד כל כך מעשי. אבל איפה שהוא, גדעון רצה, אני לא אומר שהוא לא רצה סמכויות, הוא רצה סמכויות מצומצמות. איך אני יודע שהוא לא ויתר על סמכויות? כיוון שכתוב, היא כאשר עומד גדעון וישוב בני ישראל ויזרו אחרי הבעלים. משמע, שבימי גדעון לא ניסו לעשות את זה, כלומר הוא החזיק את הסמכויות. אבל הסמכויות שהוא החזיק אצלו היו בעיקר כאמור הסמכויות הרוחניות, כלומר להדריך את העם בדרך הטוב. כנראה משהו קרן היה איזשהו דבר אחר. והוקרנו כאן שני דברים, אחד על ידי אבימלך, לאנשי שכם. ואנחנו מדברים כרגע על מה שמוכן על ידי יותם, וכאן עולה דבר אחר. ועולה אמירה, כלומר, אנחנו מאוד אוהבים בדרך כלל את המשנה, שמתארת לנו עיר שזקוקה לסנהדרין וכו', ויש לנו גם במסכת מגילה, אז מה ההגדרה של עיר? שיש בה 10 בטלנים. נכון, זו ההגדרה. אין בה 10 בטלנים, אדם שואלים, שאלה, רגע, אצלנו יש קצת יותר בטלנים. אבל זה לא משנה, זה ברור שזה מעלה חיוך, כן, מדוע עיר צריכה 10 בטלנים. אבל זה ברור לחלוטין. המושג עבודה אצל חז"ל זה אדם שיש לו שדה, שיש לו קרן, שהוא קם בבוקר, עובד בו, מוציא ממנו את לחמו, מוציא ממנו את יינו ואת שמנו, ומזה הוא חי. כמובן, יש גם מסחר. אבל ההבנה הפשוטה זה נקרא עבודה. עבודה סתם. כשאתה מדבר בתקופה הזאת, זאת עבודת האדמה. והאדם עובד באדמתו וממנו הוא מוציא לחם. וזו היא הברכה שהקדוש ברוך הוא נותן. אנשים שצריכים לעסוק בענייני הציבור מוגדרים ממש כבטלנים. לאו דווקא במושג כמו בשיר הבטלנים, כלומר כאלה שכל היום מטיילים עם הכלב עם כלב השועים של השכן. אלא, כן, בטלנים במובן שהם בטלים ממה שנקרא אצלנו עבודה, והם בטלים כי אין להם ברירה, כי הם צריכים לעסוק בענייני הציבור. כאן כמובן השאלה, עד כמה הדבר הזה הוא אידיאלי? אדם בהחלט יכול להגיד, מה טוב, בשדה שלי, שירשתי מאבי זיכרונו לברכה, ושממנו אני מוציא את לחמי, ושאותו אני מוריש זיכרוני לברכה לבנים שלי. זה דבר פשוט, אני קורא בכל ספרי החסידות, את ה... כולם הם משבחים את הענווה של משה רבינו, איך שבמעמד הסנה הוא לא רצה למשול על עם ישראל, ואמר לקדוש ברוך הוא, תלך לפלוני, תלך לאלמוני, תלך לזה, הכל נובע מהאיש משה ענו מאוד מכל אדם שעוד בני אדם. אני לא בטוח. משה רבינו הייתה לו משפחה, היה לו צאן, הייתה לו פרנסה. מה אתה שומע, אני עכשיו מתעסק עם פוליטיקה. בתקשורת, מסעת הנפש, בשיא הקריירה, זה שאדם מצליח להתברג בתוך איזשהו עולם פוליטי. היום יש לזה גם מסכורות נכבדות וכל מיני הטבות אחרות, אני מודע לזה. אבל האמת היא שלא כל אחד רוצה את זה. כל אחד רוצה. כמה אנשים יש כאן בציבור הזה ששואפים להיות חברי כנסת או להיות ראשי עיריות או ראשי מועצות? אני לא יודע אם אני אצא פה חמישה כאלה. אני ודאי לא נמצא ביניהם. טוב, אני עושה את עצמי ציבור אחרים, אבל לא משנה. היכולת של האדם שלי ברכה גדולה מאוד, אם אדם יכול לעבוד בשדה,
של המשפחה, בנחלה של המשפחה, ליד קבר אביו, להוציא ממנה את כל היבול ואת כל האוכל, שהיא ברכה גדולה. ומה שעשה גדעון, שלא רצה למשול, לא רצה להעביר ממשלה לבנה, יכול בהחלט להתפרש בהבנה, שסליחה, גם היום הרבה פעמים לא יכול. רגע, מי הולך להיות פוליטיקה? הרבה אנשים יגידו את זה היום, זה לא תמיד נכון. אבל תמיד יגידו את זה, מי הולך להיות פוליטיקה? מי שלא יצטרך לעשות שום דבר אחר או אחר. אנשים אומרים את זה, זה לא לגמרי נכון, אבל האווירה הזאת יכולה להיות מוקרנת, וזה שגדעון לא רצה את זה, ולא רצה את זה בשביל בנם, זה בהחלט יכול להיות אינטרס של הנחלה המשפחתית. שכולם יעבדו שם ושכולם יהיו שם. אצל אבימלך, שהתפרש אחרת. כן, הוא אומר, הטוב בכם, סליחה, הוא אומר שם, מה טוב לכם, המשול בכם 70 איש כל בני יובל, המשול בכם איש אחד. כלומר, איזושהי הבנה שכולם פה זוממים ורוצים שלטון. יותם אמר, לא רוצים שום דבר, יש לנו נחלה. אנחנו נמצאים שם, אנחנו עובדים שם. מי בכלל רוצה את העבודה הזאת? רק עתדים. שוב, אני לא בטוח שזה נכון, אבל שזה חלק מאווירה כללית, שהרבה אנשים יגידו היום, מי שעורך פוליטיקה זה מי שלא יצטרך לעשות שום דבר אחר בחיים, הרבה אנשים יגידו. זה לא נכון, אני באמת, אני מכיר אנשים שנמצאים בפוליטיקה ושהם באמת אנשים טובים ושהם הגיעו לשם עם חוזות טובים ומתוך רצון לתקן את העולם, בהחלט יש שם אנשים טובים. לא, לא כולם, אבל יש הרבה מאוד אנשים טובים. אבל יותם מקרין את האווירה הזאת. אתם צריכים מלך. אתם יודעים מי יבוא להיות המלך שלכם? מי שאין לו מה לעשות. והוא בא ואומר, מישהו מובחר לא היה מציע את עצמו להיות מלך. מי שיש לו נחלה, מי שיודע לעבוד בשדה, מי שיודע להוציא את לחמו ממנה, לא היה מציע את עצמו למלך. אם אתם הולכים ומבקשים לכם מלך, למה אתם מבקשים? למה אתם צריכים את זה? מה רע לכם החיים בלי המלכות? זאת השאלה. אתם איפה שהוא מכורים לעניין הזה שיהיה מלך. עכשיו אנחנו נראה למה. אז תדעו לכם, מי שרוצה מלך בכל מחיר, יקבל בסופו של דבר עתיו. בואו נגיד, אנשים מוכנים להיות בלי מלך. יבואו, מישהו מתאים ייקחו אותו. הם יוכלו לחפש מישהו מתאים. אבל אם הם חייבים שיהיה להם מלך, הם חייבים שיהיה להם שולט, חייבים שתהיה פה ממשלה, שהרי אחרת ילמלא מורה האיש את ראו חיים לא, אנשים כאלה, אזרחים כאלה, יקבלו בסופו של דבר עתד. וזה מה שהוא אומר להם. אתם רציתם מלך, למה רציתם מלך? יכול להיות שיש באמת בעיר כל מיני מריבות, ושאנחנו לא מסתדרים עם עצמם, כמו שאנחנו נראה בהמשך, זה מאוד מאוד מתאים. והם צריכים איזשהו שליט. אבל אנשים שלא יודעים להסתדר בינם לבין עצמם, ובגלל זה רוצים מישהו שישלוט, יקבלו באמת בסופו של דבר עתד. לא יהיה מזה. בעצם גם כשאנחנו הולכים לתולדות הדמוקרטיה, אין המסה הגדולה של תומאס הובס, אם אני חוזר רגע למאה ה-17, אני חושב אחת המסות החשובות ביותר בתולדות גיבוש השלטון, גם כשנוגע למאה ה-21, מסה שנקראת, שאומרה לו שם לוויתן, אני לא יודע שאותי. עוסקת בעצם בזה שלא היה צריך להיות שליט. אנשים צריכים להיות שליט, אנשים צריכים שליט כי אין להם ברירה. כמו מה שאומר רבי חננה שכן הכהן. ומתפלל בשורה של מלכות, שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים לו. רבי חננה שכן הכהן אומר את זה על השלטון הרומאי, שלטון הרומאי הכי מושחת שהיה, שלטון הנציבים. אתם יודעים למה הוא אומר את זה? אבל שהוא יודע שלולי השלטון הזה היה בארץ הרבה יותר קרוב. אה, הסתובבו כנופיות רוצחים ושודדים, אנשים עושים בחוסר ברירה בגלל שהם יושבו מהנחלות שלהם, בגלל שהם היו במצב קשה. אבל הארץ כולה הייתה מלאה כנופיות. אני לא אומר, צריך להתפלל בשומה של מלכות, אפילו של מלכות רומי, בואו נגיד, זה יותר טוב מהאלטרנטיבה. אבל מי שמתפלל בשלומה של מלכות, שמלא מורה, איש את היוחאים גלו, אז מה שהוא מקבל? זה את הנציבים הרומאים, את פליקס ואת פלורוס ועוד כל מיני מושחתים שבמושחתים שהיו שם. זה מה שאומר להם כאן יהודה, אתם תקבלו אותת. והוא אומר, אם היית יצא אש מן האתר ותוכל את אחזר בנו, כלומר, דעו לכם, אתם נותנים לי את הסמכויות, אני אשתמש בסמכויות שלי עד הסוף נגד כולכם. אומר את זה בשמו של יותם, למרות שאני איזה בן אמה או בן פילגש או מישהו פחות שבפחות, ברגע שאני לוקח לי את הסמכויות, אני אשתמש בסמכויות האלה ואתם תאלצו לקבל אותי בעל כוחכם. והוא אומר להם בסופו של דבר, למה אתם עשיתם את זה? כן, אם באמת ודמים עשיתם את המליאו ואת הדמים אלה ואם תפס יותר יורבל ואם ביתו, הם עשו את זה שם כביכול. ממשיכים את שלטונו של גדעון, אמרו, אמרו, משאול לנו גם אתה, גם לך, גם גם לך, רק לקחו להם את הבן הזה, כן, האיש היה הבן המתאים, אומר לנו כאן יותם, זה היה הבן הפחות מתאים מכולם. אני לא מקבל את הדברים של ירובל לגמרי, אני מקבל אותם בעלבון מוגבל. אני פה אגיד דבר שישמע לכם מוזר, אני לא בטוח שאבי מלך לא היה מתאים ביותר מבין אחיו כדי למלוך. אני לא בטוח בזה. אני לא בטוח שהתביעות העין של בעלי שכם מלבד האינטרסים האישיים היא הייתה כל כך מוכמה. הם לקחו את העתד שבעתדים, כן, לקחו את הגרוע ביותר. יותם מתייחס אליו כאלה עתד, מתייחס אליו אל אחיו וכזית, התאנה והגפן שלא רצו למשוך. זה משפט שנצטרך לבדוק אותו בזהירות. לא פשוט. כן, יש תכונות כנראה בגדעון שמשום מה עברו דווקא לאבי מלך ולא עברו לאחים האחרים. אני אדבר על תכונות טובות. הוא לקח אותם לכיוון הרע. אבל תכונות מנהיגות בהחלט טובות. עברו אליו. כן, אם אני אקח בתור דוגמה, אני מדבר קצת כאן באוויר, אז בואו נראה את, נקרא רגע מפסוק מ"ו. באמצע אנחנו נקרא את זה גם כשנגיע לשם. וישמעו כל בעלי מגדל שכם, ויבואו לצריח בית אל ברית. בית אל ברית, בעל ברית, כבר דיברנו על ההבדלים האלה. ויגיד להם המלך כי התקבצו כל בעלי מגדל שכם, והיה להם מלך הר צלמון. הוא וכל העם אשר איתו, ויקח המלך את הקרדומות בידו, ויכרות סוחת עצים בישראל, וישם על שכמו ביום אל כל העם, אמו, אשר אמו, מה ראיתם עשיתי, מה הוא עשו חמוני. מזכיר לכם איזשהו משפט. מה? מה אמר גדעון? ממני תראו וכן תעשו. אותו משפט במהדורה אחרת. ממני תראו וכן תעזרו, זה לא משפט פשוט, תגיד, הוא לוקח סוחה, זה לא נכון. הוא לוקח את הסוחה והוא שם אותה מתחת המגדל. להוכיח לכם שזה מסוכן, הוא היה צורך להוכיח. כשהוא עשה את בטבץ, אז הוא חטף פלח רכב על הראש והוא נהרג. כלומר, אבימלך, בואו נגיד, כמנהיג, או כמנהיג צבאי, הוא לא אחד שיושב תחת הפריון ומחלק פקודות. הוא נותן את הדוגמה האישית. והוא הולך ראשון בקרב. מוזמן, בכל ישראל, יהודה אוהב את דוד כי הוא יוצא לבא לפניהם. זה היה איזשהו מצב ששאול כבר ישב בארמון ודוד דיאל את המלחמות. אז ברור שהעם אהב את דוד ולא את שאול. זה משמעותי מאוד כשהמלך הולך לפני העם. המלבין, יש לו אריכות גדולה מאוד, שכל אחד דוד רוצה לה, מאיפה מתחיל? מזה שבישלח דוד את יואב ואת כולי וכולי וכולי, ודוד יושב בירושלים. מה אתה יושב בירושלים? שיש מלחמה. תהיה עם העם. כלומר, יש תכונות באבי מלך של מנהיג, אי אפשר לבטל ממנו את התכונות, אם הוא לקח אותם למקום רע. אנחנו נראה את זה, נראה גם את המשמעות, של מה המשמעות שאתה לוקח תכונות טובות למקור רע. יש לנו עוד דוגמאות כאלה במקרא, ושווה בהחלט לראות אותה. ולבחון את זה, ולבחון לאור זה גם מה שקורה כאן. אבל יש לו תכונות שמלכו. כלומר, כשבעלי שכם לקחו אותו, הם לקחו אותו בגלל שהיה לו כושר מנהיגות. וראו אצלו את כושר המנהיגות. אבל כושר מנהיגות אפשר לקחת למחוזות רעים. זה הכוח של הבחינה החופשית. יותם רואה אותו כמי שמלכתחילה לא התאים. בסדר, בואו נגיד, הוא מבחינה מוסרית מכל הבחינות האחרות, הוא באמת, זה, הוא באמת עתד. אבל כשאנחנו פותחים את זה עם כוח מנהיגות, בואו נגיד, מבחינה מסוימת הוא עתד, מבחינה מסוימת הוא אולי ערב זאת לנו. ברור, כשאתה מדבר על הבחינות הערכיות והמוסריות, אחד שהורג את שלי מהאחד על אבן אחת, אז הוא עתם שלי, אז הוא עתד. והוא אומר להם, אתם באתם כאן במסווה שאתם רוצים להמשיך את מלכותו של גדעון וכאילו לא קרה שום דבר. זו בעיה של אבימלך שהוא הרג את שבעי בכר ויש לנו תופעות כאלה. תראו את יורם בן יושפט, כדי שיוכל למלוך כמו שצריך, אז הרג את כל אחד. אנחנו מכירים את התופעות, זה קיים. אדם יהרוג את כל אחד בגלל שהוא רוצה למלוך. והוא אומר, אתם קמתם על בית אבי היום, אתה רואה את בניו שלי משלם בן אחד, ואתה מליך את המלך בן אמתו על בעלי שכם, כי הכרחם הוא. לא עשיתם את זה בגלל שהוא בן של גדעון, אלא עשיתם את זה בגלל הדבר הזה. הוא אומר, אם התכוונתם לטובה, שמחו גם מלך ומלך וישמח גם הוא בכם. ואם אין, אז בואו נגיד, קוראים לזה היום, לדבר הזה, ברית אד הוק. מכיר את המושג? שמעתם פעם את המושג הזה, ברית אד הוק? מה משמעותה של ברית אד הוק? אנשים אין להם אינטרס משותף. מה יש להם? שנאה משותפת. כלומר, יכולים לחבור לך מכל מיני מקומות כדי להדיח איזה ראש ממשלה, או להדיח איזשהו נושא, או להגיע לאיזשהו משהו אחר. ניקח בתור דוגמה קלאסי את קורח ועדתו. אם כבר כדרשן הייתי צריך להגיע לשם. זו דוגמה קלאסית. קורח הוא איזשהו מנצח על מקהלה שנמצאות בקבוצות שונות שכל אחד יש לה אינטרס אחר. יש 250 נשיאים קריאי עדה, אנשי מועד, סליחה, קריאי מועד, אנשי שם שמדברים על השאלה של הקטורת ושל אהרון הכהן ולמה לא כולם יזכו להקטיר בתורת וכל מיני שאלות כאלה. יש שם שבת לילים החשבונות שלו, יש דעתם לאווירם, שבכלל שואלים, יש מה אני אומר את מישה? שהטענות שלהם זה לא נגד אהרון, אלא נגד משה. המעט כי הריתנו, בארץ ההתחלה בגרש, שלהם יתנו במדבר, זה לא טענות שלא שייכות אחת בשנייה, זה טענות נוגדות. חלק מהטענות זה אנשים ששואפים לאיזשהו יתר קדושה, אני מעריך ששואפים גם לכבוד, שקשור בה, ואולי גם לך שהכתורת, מה שחזר אמרו, שנותנת עושר לאנשים. וחלק, אנשים מעניין אותם, מעניין אותם לחזור למצרים, מעניין אותם, אף לא נראה זה בהתחלה מדבש אבי אותנו, ותיתן לנו נחלת שדה פחר, מה שמעניין אותם זה נגלן, בשביל מה יצא לנו למצרים. והפלא הגדול, שהוא לא פלא בכלל, איך כוח, שהוא גם מן השרופים וגם מן הבלויים, אומרים חז"ל. איך קורח מצליח לקחת כאלה קבוצות שאין שום קשר ביניהן, ולפנות מהן מקהלה אחת? זה נקרא ברית אד הוק. כולם יש להם טענות על משה ועל אהרון. זה ברור, התסכול בעקבות חטא המרגלים, אני לא נכנס פה עכשיו לכל מה שהרמב"ן מתאר שם בהרחבה ובהחלט בצדק. יש איזשהו תסכול, אז זה בא מכאן וזה בא מכאן, זה בא מהכיוון הזה, זה בא מהכיוון הזה, פתאום כולם חופרים, בגלל שלכולם יש שנאה אחת משותפת. אבל כל אחד מושך את השמיכה לכיוון שלו. וזה מה שאומר להם כאן, הברית ביניכם לבין אבימלך היא לא ברית קדושה. היה כאן דבר אחד, אתם רציתם להדיח את בית גדעון, זה מה שרציתם.
אתם לא הייתם צריכים מלך. אתם מיניתם אותו כיוון שזאת הייתה המטרה, כשזאת המטרה בסופו של דבר, כל אחד מכם ישרוף את רעהו. טוב, הוא כבר דיבר יותר מדי, בית מילו אגב, הקריה ששם גרים השרים, צריכים לזכור, בדרך כלל עיר הייתה בנויה, צריך לראות את זה, היה חלק, יש לנו שיר על ירושלים, העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה, שיר שלא משל, חום. זה לא אבסורד בליבה חומה. בעצם כל עיר בליבה חומה. וזה היסוד שנקרא לנו במסכת מגילה, סמוך ונראה. כלומר, העיר הנבנית בדרך כלל היה קשה לבנות חומה. עיר נבנית בדרך כלל בראש המצוק, וחומה, ויכולים להיות, בואו נגיד, כמה עשרות, לפעמים כמה מאות בתים בפנים, אבל זהו. שם זה מושב הממשלה, ומושב המלך, ומושב השרים. וכל השאר, סביב העיר, בונים את הבתים שלהם, ככה, בשדות, ליד העיר. זה היה סמוך ונראה. אם תפרוץ מלחמה, אז ונאספתם אל עריכם, ושלחתי דבר בתוככם. כלומר, אז כולם בורחים אל תוך העיר, אבל הם גרים בבתים מחוץ לעיר. כלומר, במושגים של ירושלים, הם גרים בימין משה ובנחלת שבעה, אם אני אתייחס ליציאה אל מחוץ לחומות, אם אתם מבינים. שם כאן. בעיר עצמו בתוך החומות זה בדרך כלל בית מילו, כן? זה מושב השרים. יש לנו רק בת מרור, אדם עיר דוד, אל הבית אשר בנה עלה שלמה, אז בנה את המילו. המילו זה קריאת השרים, כל השרים של בת פרעה, שחיים שם, זה מופיע לנו כאן בית מילו, ובינתיים יותם אמר את הנאום שהוא הרבה יותר מהר ממה שאני דיברתי, ואני צריך ויהיה נוסעתם ויבח ואלה ברע, כמו שאמרנו ליד נמל התעופה, אתרות, וישב שם מפני אבימלך אחיו. ויעשה אבימלך על ישראל 3 שנים. וישלח אלוהים רוח רע בין אבימלך ובין בעלי שכם, ויפקידו בעלי שכם באבימלך, כלומר, פחות על מה שקרה, לבוא חמאס סביב בני ירובעל ודמם, לשים על אבימלך הקים, אשר רב אדם על בעלי שכם, אשר חזקו את ידם, לערוב את אחיו. כלומר, ברור, הפרשנות הנבואית כאן תומכת ביותם. וישימו לו, לא עוזר אבימלך, וישימו לו בעלי שכם מאלפים על ראשי ערים, ויגזלו את אשר לו, את אשר יעבור עליהם, ויגזלו את כל אשר יעבור עליהם בדרך, ויוגד לאבימלך. כלומר, בקיצור, אנחנו יכולים לנחש מה קרה שם, אבימלך לקח מיסים מאוד גבוהים, ומכסים מאוד גבוהים, והתעשר מאוד, ולקח את זה לא לצורכי העם, אלא לקח את זה לצורכי עצמו, והצפן את האנשים, שמו מערבים, היו לו כל מיני שיירות, עם כסף, עם זהב, עם כל הדברים האלה, פשוט גנבו לו את כל מה שהיה שם, והכניסו לכיס שלהם, במידה מסוימת, זה דברים שנלקחו מהם, והכניסו את זה לכיס שלהם בחזרה, הדברים פשוטים. ויוגן להבין. כאן אנחנו מגיעים לפסקה המעניינת ביותר בפרק הארוך הזה. ויבוא גל בן עבד ואחיו, ויעברו בשכם, ויפתחו בו בעלי שכם. ויצאו השדה, ויפצרו את כרמיהם. היינו מקודם, דיברנו על שעת הבציר. ויצאו השדה, ויפצרו את כרמיהם, וידרכו ויעשו הילולים, ויבואו בית אלוהיהם, ויאכלו וישתו ויקללו את אבימלך. כן, כלומר, ברור לכם מה קורה, אנחנו נמצאים בחגיגות הבציר, בואו נגיד ככה, מוכר גם אצלנו, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב ברוך יום הכיפורים. אנשים מגיעים כמובן עם הבציר להלל את אלוהיהם, ומה הם עושים בבית אלוהיהם? אוכלים ושותים. אזכיר לכם אולי את מעשי העגל, כן? ויש לעם לאכול ושתו. כלומר, חקיקה במה באה לידי ביטוי? באיזושהי סעודה דשנה. ויאכלו וישתו, כולם שם שיכורים, ויקללו. כלומר, בדרך כלל, כשאתה מדבר על חגיגת הביכורים וכדומה, מביאים לבית השם, אומרים ברכה, שומעים ברכה מהכהנים, אתה מדבר על אנשים מופקרים, אז כמובן אחרי ששתו יין, אז יוצאות להם מהפה כל מיני קללות רוסיות או אחרות על אבימלך, מה שכל כך מאפיין כל מיני שיכורים למיניהם, ויאכלו וישתו ויקללו. רק אני רוצה שקצת נבין, לאור זה אולי, את המשנה, שבהם הם מתאמים לישראל כ-15 במחורים החמורים, או להתייחס ל-15 באף בלבד. כן, ושחזל מצאו שם איזה שישה דברים, שש סיבות לחגוג את תומר. אבל אני אקח את הסיבה הידועה ביותר, והנראית מתקבלת ביותר על הדעת, שזה אותן שבט בנימין לבוא בקהל, שעוד בחומר שלנו בספר שופטים. זה בדיוק דומה, נכון? הבנות בכל עולות בקרמים, והבנים לוקחים אותם לנשים. בדיוק מתאים לחגיגה של ט"ו באב. אבל דווקא בגלל שזה כל כך מתאים, ברור שזה לא יכול להיות נכון. שאנחנו רואים שאנחנו חוגגים זכר ביום שהוא אותה שבט בנימין לבוא בקהל, אבל עולה השאלה, אבל מדוע חגגו באותו יום? הרי אז זה עוד לא אותה שבט בנימין לבוא בקהל, כבר ברור שם שהיה חג. שהבנות יצאו לחולל בכרמים, ברור, זה היה חג הבציר. כן, יין ישמח לבב אנוש, וכשבוצרים את היין, ואנחנו יודעים איך היו עומדים שם בגיטות, יש לנו כאן גיטות בארון שבות, בגבעת החריש, וניתן לראות את זה. להוביל אותה לאיזשהו מקום חיובי. בנות ישראל יוצאות, פקלי לבן, שאולים, שלא לבייש את מי שאין לו, אתה כבר שומע כאן מערכת ערכית, שאתה מחנך את עם בשמחה, בגלל שאחרת, שמחה תמיד תהיה, רק השאלה, אני אקחו את זה. לא תעשה מזה אחד, שידוכים, שכולם לובשות, בגדים, שאולים, שלא לבייש את מי שאין לו, ואתה נותן פה איזושהי מערכת חברתית נכונה, אז אחר כך זה ילך לכיוונים שליליים. אוי ואבוי, אין תוכן. יש מקומות שבפורים אין מגילה ואין מתנות לאביונים. למה יש בפורים? אני צריך להגיד לכם. אז יש כל מיני משתאות, מקולקלים לגמרי. דבר מאוד מקובל. כל דבר יכול להפוך להיות סיבה למסיבה, השאלה מה אתה עושה במסיבה הזאת. אני חושב שחזר ראו את הפסוק כאן, ויאכלו וישתו ויקללו, אמרו, רגע, חג בציר, צריכים לתת לו תוכן. לא ניתן תוכן, לאן זה יגיד. היום הגל בלבד, מי אבי מלך ומי שכם כי נעבדנו על עובן ירובעל וסבול פקידו, יבדו את אנשי חמור אבי שכם ומדוע נעבדנו אנחנו, מישהו יכול לתת לי את המשפט הזה, איפה הנושא, איפה המושא, איפה הנשוא, איפה המושא ישיר, איפה המושא עקיף. אפשר לתת את המשפט הזה? יבדו את אנשי חמור אבי שכם ומדוע נעבדנו אנחנו. ברור שמדבר פה מי? אחד שהריק אל קרבו 2.5 בקבוקי יין, נכון? ככה זה נשמע. והנביא נתן לנו כאן צילום. איך זה נראה? הרי למוחרת, עוד מעט אנחנו נקרא את המשך הסיפור. אבל נראה שלמוחרת הוא בכלל לא זכר שהוא אמר את זה. כלומר, כמו אחשוורוש. מי הוא זה וזה הוא אשר מלאו, אני בוא לעשות כאלה, הוא בכלל לא זוכר. למה? כיוון שמה היה שם והמלך והמן ישבו לשתות. אז אי אפשר לזכור. אז הוא בכלל לא יודע מה המן כן אמר, מה המן לא אמר. גל בן עבד, עוד מעט אנחנו נגיע, הוא לא זכר שהוא אמר את הדברים האלה בשיחה שלו עם זבול, אנחנו עוד נראה את זה, ובאמת הוא אומר כאן משפטים שאין להם התחלה, אין להם אמצע ואין להם סוף. והנביא נותן לנו צילום איך שזה נראה. אבל יש כאן דבר הרבה יותר קריטי, שאנחנו רק נוכל להעלות אותו כאן, ואנחנו נצטרך בפעם הבאה לדבר עליו בהרחבה. אני שואל כאן את השאלה, מי הם בעלי שכם? הם יהודים? שוב, אני חוזר גם לשאלה הדתית, בית אל ברית או בית בעל ברית, אבל אני שואל, הם בכלל יהודים, מי הם? פתאום מתברר לנו שאנשים שיושבים שם בשכם,
מדברים את מי לעבוד? את חמור אבי שכם. משל פוידם גרדו. זה סיפור שכבר נגמר, לא? אפשר כבר להגיד, חמור זכר, צדיק לברכה, לא יודע מה, אבל הוא כבר איננו הרבה שנים. הוא נהרג בשכם. כל אנשי שכם נהרגו. מי הולך לעבוד את חמור אבי שכם? פתאום הפך לי להיות גם איזה מושא דתי כזה, אני לא יודע מה, הפך להיות אל אחרי מותו, אני לא יודע מה, איזה שהיד, אני לא יודע מה. שוב, ודאי אנחנו צריכים לעשות את ההבחנה בין שכם בשני דברים. בין שכם העיר, שכמו שאמרנו, העיר הייתה די מסוצרת ודי קטנה. ובין שכם, כשאתה מדבר על שכם ופנותיה, ועל עוד כל מיני ערים, ועל עוד כל מיני כפרים, ועל מרחב גדול מאוד, שעליו אומר יעקב, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי ביד האמורי בחרבי ובקשתי, הרי זה משפט שאי אפשר משפני באופן לומר אותו לעיר שכם. כמה שאני זוכר, העיר שכם נלכדה על ידי שמעון ולוי, ולא בדיוק בהסכמה של יעקב אבינו, נכון? אם יעקב אומר, שואל לקחתי מיד האמורים בחרבים וקשתי, הוא לא מדבר על שכם, אלא הוא מדבר על כל המרחב. המרחב היה גדול מאוד. יש לנו דבר כזה גם בתחילת ספר שופטים, דיברנו עם ירושלים, שבני יהודה נלחמו על ירושלים, את העיר שלחו באש, אבל את כל המרחב, מה שנקרא בתערוכה שם במגדל דוד, עיר שבע הגבעות, היום אנחנו קוראים בשם הזה לאפרת, אבל במגדל דוד זאת ירושלים כמובן, עיר שבע הגבעות, אז אתה מדבר על מרחב הרבה יותר גדול של ארץ ירושלים. ומתברר שלמרות שכל אנשי שכם נהרגו, אנשי העיר שכם, אני מעריך 600 איש, אני לא יודע כמה אנשים יכלו להיות שם. אני מתברר שיש לך עוד ארץ שלמה. וכנראה הדברים הולכים לכיוון שמתואר במדרש ויסעו, שבאמת נאספו כל הערים האלה מסביב, ונלחמו עם בני יעקב, ובני יעקב ניצחו. ויהי חיטת אלוהים על הערים אשר שמותיהם אלוהות כבר בני יעקב, זה לא סתם שהיה פחד וכולם ישבו בבית. אלא הייתה חיטת אלוהים כיוון שהייתה שם מלחמה קשה והיה שם ניצחון. כל הדברים האלה מובילים אותנו לשאלה. מה הם בדיוק האנשים שנותרו שם? אני יכול לנחש, אני יכול להעריך, אני לא יכול להיות בטוח. שכשיעקב אבינו כבש את כל ארץ שכם, והרי זה מה שהוא נותן ליוסף, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, זה לא מדבר על העיר שכם. המחלה של יוסף הייתה, הייתה עד מורדות הגלבוע, ולא עד בכלל, עד מורדות הגלבוע בצפון ועד בית אל בדרום, כלומר כל מרכז השומרון, כל זה היה כנראה ארץ שכם, וזה מה שיוסף מקבל. והיו שם אנשים נאמנות למלך שכם, או במקרה שם נשיא שכם, כולם היו בני החיבי. החיבי היה עם גדול. עושים לכם היה אותה שכם בן חמור, החיבי, נשיא הארץ. ואני מעריך, בני יעקב ניצחו אותם. הם נסתם הרגו לא מעט אנשים. אבל הם נסתם גם נותרו הרבה אנשים, והסכימו בסופו של דבר להיכנע, לקבל את השלטון. מכאן ואילך, אנחנו יכולים רק לנחש. נו, תיתנו איזשהו תנאי שבני יעקב ייתנו איתם בניחוש, בשליפה. מה? ברית מילה. אני מניח, נכון? אתם רוצים? בבקשה, תימולו. אתם תהרגו אותנו ביום השלישי. לא, נדאג. אבל תימו. כמובן, תעשו את העבודה שלך. קיצור. במושגים של אז להיות גרים, לא בדיוק, לא בהכרח, קיבלו עליהם, אני יודע, את עירובי תחומים ועוד כל מיני דברים שחזל אומרים שאברהם אבינו שמע. אולי לא קיבלו עליהם שניות לעריות. וישמרו משמרתי. אבל קיבלו עליהם, בואו נגיד את עיקרי המצוות. עיקרי המצוות הם שניים. ברית מילה ואיסור עבודה זרה. אני יודע, כמובן שלא נמים, גזל, כל הדברים אחרים, אבל אלה הדברים העיקריים שקיבלו עליהם. ואז, כמובן, השאלה הראשונה נשאלת, מה קרה אחרי שיעקב הדריב והלך לחברון? מה קרה איתם? טוב, השאלה הזאת, התשובה פשוטה, ומה היא? וילכו אחיו לראות את צאן עניין בשכם. מה פתאום אנשים שגרים בחברון צריכים לראות את הצאן שלהם בשכם? בואו נגיד, היה קשר והיה פיקוח והייתה שררה והיו כל הדברים האלה מסביב. הסתובבו שם. אבל מה היה אחרי שבני יעקב ירדו למצרים? נותרו פה כל מיני כאלה אנשים, התגיירו, העסק תקוע. הלכת איתנו. תדעו לכם, יש היום בעיה גדולה מאוד בציבור החרדי. הציבור החרדי הצליח להביא הרבה מאוד בעלי תשובה. אנשים שחזרו והחליטו להיות חרדי והכל. ואז מתברר להם שלחיתון זה לא בא בחשבון, כן, הם בעלי תשובה, הם לא מהמשפחות שלהם. ופתאום אנשים נותרו עם לשון בחוץ. צד אחד זה המזולות של משמעיהם, צד שני הם לא חלק מהחברה החרדית, והם מתנתקים, הם מקימים להם היום כל מיני חברות לעצמם. אבל דבר כזה יכול להיות שקרה גם לכל מי שהיה שם. איזה מין גרים אפורים כאלה, חצי גרים חצי לא, אחרי שבני יעקב ירדו למצרים, לך תדע, עם איזה תרבותים שקעו בה. והם ודאי היו כל מיני זיכרונות קודמים. כלומר, אנחנו שומעים היום על כל מיני אנשים שנוסעים בכל מיני מקומות בעולם, שמגלים כל מיני שבטים נידחים, ששומרים איזה מצוות יהודיות כאלה, מצוות יהודיות אחרות, אבל מה זה? נמצאים במקום אחר. סיפר לי דוקטור אלי ריזמן, נסע הרבה עם הרב בירנבוים ועם כאלה, היו בשבט של אוכלי אדם, שעד לפני חצי דור זה מה שהם היו אוכלים, אוכלי אדם. והיו להם מנהגים יהודיים, הרבה. לך תדע, מה משמעות הקוקטייל הזה? טוב, אני יודע מה אתם תגידו, כן, שלאכול אדם זה פחות איסור מאשר לאכול ולפילות, לפי התורה. בסדר, אני לא שם, אבל לך תדע, כל מיני קוקטיילים כאלה, לאן הם מגיעים? אנחנו נצטרך עוד על בעלי שכם לדבר בהרחבה, אבל נעלה כרגע לתחילה.